שלום, ערב טוב. היום זה יורצייט של רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, עורך המשנה, שנפטר לפני 1829 שנה. הרמב״ם בסקירתו המעמיקה והרחבה בהקדמה למשנה, לתולדות התורה שבעל פה, מבאר כיצד משה רבנו קיבל במקביל לתורה שבכתב את התורה שבעל פה, כיצד הוא הרחיב אותה, כיצד חכמי הדורות הרחיבו אותה. ובהמשך הוא סוקר את ההשתלשלות של התורה שבעל פה ממשה רבנו ליהושע ולזקנים ולנביאים עד לרבנו הקדוש, וכאן אני קורא: וכאשר הגיע הזמן אחריהם אל רבנו הקדוש עליו השלום, והוא קיבל את כל האוצר הגדול הזה של תורה שבעל פה, ואז הרמב״ם מרחיב מאוד באישיותו, במעלת אישיותו של רבנו הקדוש: והיה יחיד בדורו ואחד בזמנו, והיה איש שהשם קיבץ בו מידות משובחות וסגולות, שהיה ראוי בגללן שיקראו רבנו הקדוש, אבל היה שמו הפרטי יהודה. אף על פי כן, השם שלו רבנו הקדוש. למה הקדוש? כי כל המידות המשובחות והסגולות המעולות היו בו, והיה בתכלית החוכמה ורום המעלה, כמו שאמרו: מימי משה ועד רבי, הוא רבנו הקדוש, לא ראינו תורה גדולה במקום אחד. והיה בתכלית החסידות והענווה והרחקת התענוגים, כמו שאמרו: משמת רבי בטלה ענווה ויראת חטא. שיא המידה החשובה, הענווה. ובנוסף, היה צח לשון ומופלג מכל אדם בלשון העברית. ובנוסף, היה לו הרבה ממון והרבה יכולת, ולכן הוא יכול היה להקים צוות גדול, ולפיכך הרחיב וריבץ תורה בישראל, וקיבץ את כל השמועות והמאמרים והמחלוקות מאז משה רבנו ועד ימיו, והיה הוא עצמו ממעתיקי השמועה, ואחרי שהוא קיבץ את הכל, הוא החל לכתוב את הכל בחיבור המשנה. ואני מקדים את הדברים האלה מתוך הקדמות הרמב״ם, כדי לעסוק בעניינים מיוחדים שקשורים לרבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, וגם ענייני חנוכה שמאוד מעט קרבים ובאים. אבל כדי להבין צריכים להקדים. בפרשת ויחי יש פסוק שאומר: לא יסור שבט מיהודה. הרמב"ן מסביר שהפסוק הזה בא לומר איסור. מלכות ישראל צריכה להופיע דרך יהודה ולא משבטים אחרים. על כן אומר הרמב"ן, ולפי דעתי המלכים שמלכו על ישראל משאר השבטים היו מעבירים נחלה, כלומר לא עשו על פי התורה ועברו על צוואת יעקב אבינו שאמר לא יסור, אסור שתסור שבט מיהודה, המלכות מיהודה. וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני. על מה הם נענשו? שאף על פי שהיו חסידי עליון, ולמלאהם נשתכחה תורה והמצוות מישראל, אף על פי כן נענשו עונש גדול, כי הם עברו על מה שכתוב לאסור שבט מיהודה. המלכות צריכה להיות מזרע יהודה ומבית דוד, והם מלכו. אומר הרמב"ן, על זה הם קיבלו את העונש. על פי דברי הרמב"ן האלה, כתוב בספר טעמי המנהגים, בשם החתם סופר, דברים שצריכים ברור וצריכים תיקון. כתוב שם כך, מה הטעם שנס חנוכה לא נזכר כלל במשנה? כלומר, יש לנו את כל הנושאים ואת כל החגים בשישה סדרי משנה, בעיקר בסדר מועד, אבל חנוכה אין לו מסכת. לפורים יש מסכת, מסכת מגילה, אבל בשישה סדרי משנה אין מסכת. והרי יש הלכות לחנוכה, ואפשר היה ליצור מסכת כזאת. אם כן, מדוע לא נזכר חנוכה במרוכז? יש באיזה שישה מקומות בשס משניות, בבבא קמא, בביקורים, בעוד מקומות, יש אזכור משהו לחנוכה, אבל אין מסכת חנוכה. אז כתוב בספר טעמי המנהגים, בשם החתם סופר. עוד מעט נראה מה זה בשם החתם סופר. טעם שנס חנוכה לא נזכר כלל במשנה, לפי שרבנו הקדוש מסדר המשנה, היה מזרע דוד המלך עליו השלום. אחת הנשים של דוד המלך, אביטל, ממנה נולד בסופו של דבר רבי יהודה הנשיא. ונס חנוכה נעשה על ידי בית החשמונאים, שהם תפסו את המלוכה, וזה לא בסדר, כי הם לא היו מזרע דוד. אומר ספר טעמי המנהגים בשם חתם סופר, וזה הרע לרבנו הקדוש. ובכותבו המשנה על פי רוח הקודש, נשמת הנס מחיבורו. כלומר, על פי דברי הרמב"ן שהקדמנו, אסור למישהו שהוא לא מזרע דוד לתפוס מלוכה על ישראל, והחשמונאים עשו איסור, לכן רבי יהודה הנשיא לא יכול להקדיש מסכת חנוכה. הוא הרי, רבי יהודה הנשיא, מיוחס לדוד, הוא מזרע דוד. אז יש לו איזושהי קפידה, אבל הוא לא יכול לכתוב שרבי יהודה הנשיא בכוונה לא כתב, אז הוא כותב, ובכותבו המשנה על פי רוח הקודש, נשמת הנס מחיבורו. הוא לא יכול לכתוב מגילת חנוכה, מסכת חנוכה. כאמור, הדברים האלה שבספר טעמי המנהגים, הובאו בשם החתם סופר, אלא שהרב משה צבי נריה, זכר צדיק לברכה, שיום פטירתו יחול בשבוע הבא ביד כיסלב, הוא כתב מאמר שלם בספר צניף מלוכה, שכל כולו ביקורת נגד הדעה הזאת, ושלילת הדברים שכתובים שם. אומר הרב נריה, יש כל כך הרבה דברים של החתם סופר על חנוכה, יש המון חידושים והמון אזכורים, ולא מצאנו בכל כתבי החתם סופר שכתב את הדבר הזה שמייחסים לו. ואז נדלקת נורה אדומה. משהו לא מסתבר. לא מסתבר להגיד דברים כאלה בשם החתם סופר. כלומר, אם החתם סופר היה אומר, גזרה היא ואנחנו מקבלים. אבל הרב נריה אומר, זה בשמו, והרב נריה אומר, זה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות? אז נעבור טעם טעם. קודם הוא אומר, אם באמת רבי יהודה הנשיא, יש לו איזושהי קפידה על החשמונאים, אליבא דשיטת הרמב"ן, אז הוא יכול לבטל את התוקף של חנוכה, כי התוקף הוא ממגילת תענית, ורבי יהודה הנשיא יכול לבטל את זה. והוא לא ביטל. לא שמענו שהוא התנגד לחג הזה. אז להגיד שהוא, יש לו איזה ביקורת, זה הדבר לא הגיוני. דבר שני, להגיד שנשמת הנס מחיבורו, אומר הרב נריה, זה לא הגיוני. הרי הוא לא כתב את המשנה ככה בחטף. סידור המשנה נמשך שנים, זאת הייתה עבודת ריכוז על ידי גדולי ישראל בניהולו של רבנו הקדוש. אין דבר כזה להגיד נשמת בתת. דבר נוסף, אומר הרב נר, וזה אולי הדבר החזק, הרי קראנו עליו, על רבי יהודה הנשיא, שהשם קיבץ בו מידות משובחות וסגולות, והוא היה בתכלית החסידות והענווה, אז מה לו ולאיזה הקפדה? לכן הרב נריה דוחה את השמועה הזאת, והוא אומר שלא ייתכן שבגלל זה השמיט רבי יהודה הנשיא את מסכת חנוכה משס משניות. אז באמת צריך לחפש סיבות אחרות מדוע אין מסכת חנוכה במשניות. הרב נריה מביא שלוש סיבות. סיבה ראשונה זה אילוץ מדיני. כלומר, יש את השלטון הרומאי שהוא שולט בתקופת סידור המשנה, ולכתוב על החג הזה שהוא בעצם כמו מבטא עצמאות ממלכתית, חזרה מלכות לישראל, אז זה לא כל כך מתאפשר. אפילו על ימי הפורים, רש"י אומר שאסתר המלכה שלחה לחכמים קבעוני לדורות, אז הם אמרו לה, קנאת מעוררת עלינו בין האומות. רש"י מסביר שיאמרו האומות שאנו שמחים להזכיר מפלטן, זה גמרא במגילה דף זין. אז זה עוד נכתב מסכת מגילה, אבל חנוכה זה דבר שמבחינה מדינית קשה שייכתב. תירוץ נוסף הוא מביא בשם אחד הרבנים מויטבסק, הוא אומר שבמגילת תענית פרק ט' כתובים כל דיני חנוכה. אז לא צריך מסכת חנוכה במשניות, כי כל המסכת כתובה במגילת תענית, אז לא צריך עוד מסכת. תירוץ שלישי הוא מביא שיש כאלה השואלים מדוע אין לנו במשניות מסכתות כמו ציצית, תפילין, מזוזה. והוא מביא שדברים שהיו כל כך מפורסמים וכל כך רגילים אצל ההמון, מרוב פשיטותם לא נקבעה להם מסכת. אף על פי שאף אחד לא יגיד איזה חידוש מזה שאין מסכת ציצית, מסכת תפילין, מסכת מזוזה, שיש איזושהי בעיה. ברור, וגם חנוכה קשור לאותו עניין. ומעניין שהחתם סופר עצמו בגיטין, הוא כותב, ואל תטמע, שהרי בשום מקום במשנה לא נזכר שיניח אדם תפילין. למה? כי זה כל כך פשוט. אומר החתם סופר, וגם לא כתבו שחייב אדם להדליק נר חנוכה במשנה, אלא רגילים היו בכך, לכן לא היה צריך להזכיר. בהערות מביא הרב נריה מהשפת אמת, שהשפת אמת אומר שחנוכה זה אור של תורה שבעל פה, ומשום שזה אור של תורה שבעל פה, לכן אף על פי שעת לעשות לשם הפרו תורתך, והתירו לכתוב את תורה שבעל פה במשנה, אבל העניין הזה של חנוכה הוא תורה שבעל פה שבעל פה. לכן חנוכה נשאר בעל פה. הערה האחרונה אנחנו מוצאים בקושייה על דברי הרמב״ם, שאת הלכות חנוכה מתחיל הרמב״ם בהלכות, ולא מספר לנו שום סיפור. אבל את הלכות, זה הלכות מגילה. הלכות חנוכה, הרמב״ם מתחיל בסיפור, בבית שני, כשמלכו מלכי יוון, והציקו לנו, והיה צר, והיה לנו לחץ גדול, עד שהקדוש ברוך הוא ריחם והושיע, וגברו בני חשמונאי וכולי, ואז מצאו את הפח שמן, ואז הרמב״ם מתחיל את ההלכות של הדלקת נר חנוכה. מדוע בהלכות חנוכה הרמב״ם לא מספר את הסיפור ההיסטורי, ובהלכות חנוכה הרמב״ם כן מספר? אז על פי מה שדיברנו, היה מקום לומר שמה שטמא המנהגים אומר בשם החתם סופר, משום הקפידה, על פי דברי הרמב״ן, למה אם החשמונאים לקחו את המלכות, הרי הרמב״ם לא רואה בזה חטא. הרי הרמב״ם מציין את זה כחלק מהנס שהכהנים מלכו. הוא חולק בזה על הרמב״ן. הוא אומר חזרה מלכות לישראל. זה לא חטא. אז הרמב״ם רוצה לתקן, לפי שיטתו, כן יש מקום לכתוב. אז הוא כותב, הוא מעריך בדבר. אבל הרב נבנצל כותב בצורה פשוטה. הוא אומר שהרמב״ם כתב, למה אני קורא לספר שלי משנה תורה? לפי שאדם קורא בתורה שבכתב, ואז הוא עובר למקבץ ההלכות שבמשנה תורה לרמב״ם. אז זה ספר שהוא שני לתורה שבכתב, כדי לדעת לקיים הלכות, כך תנ"ך וכך תרמב״ם. ודאי כדי לפלפל בתורה צריך ללמוד משנה וגמרא, אבל כדי לדעת את הפרקטיקה ישר מהתנ"ך אל המשנה תורה. אז ההלכות הן מתוך התורה שבכתב. לכן בהלכות מגילה הרמב״ם לא צריך לכתוב את הסיפור ההיסטורי, כי הוא כתוב בתנ"ך, אז הוא מתחיל בהלכות. אבל כדי לכתוב את הלכות חנוכה, הוא צריך משהו שיהיה כתוב, והרי אין לנו משהו שכתוב. אז הוא כותב, הוא כותב בתחילת ההלכות את הסיפור ההיסטורי, ומתוך זה את ההלכות. שלום.